ט', אני לא חושב שגמרנו, נראה לי שיש לנו עוד עוד מה ללמוד בה. בתחילתה למדנו החוצפה של עקבית הדימשיכה, חוברות התחייה, פסקה למתת, עמוד פי ב', חוצפה של עקבית הדימשיכה, שהיא מלכותה בלוטגה, ובעקבותיה יש התרחקות מן האורות, מן התכנים שליוו את עם ישראל עד הדור הזה של עקבתא דמשיחא. ולא רק שיש נטישה של המסורת, יש גם התפרקות מערכים והתנערות מכל מחויבות ערכית. אז לכאורה כלפי חוץ זה דומה למאורעות של עבריינות אחרים שהם היו לקוטות גמורות בדרך הריסה. הרב לא כך, אלא החוצפה של עקבית הדמשיחא היא מיעוט אור, אבל היא לשם תיקון הכלים. אמנם יש בתוך המחנה הזה של בעלי החוצפה גם זיקין, שריבי אש כאלה שהם מוכרחים להידאך לגמרי. נכון שהחוצפה בעקבית הדמשיחא בתור תופעה כללית היא תופעה שמצטרפת לתיקון, אבל הסיגים של החוצפה הזאת, שהם לא הצטרפו לתיקון בסוף, מה הדרך להתגבר עליהן? דעיכה זו תבוא על ידי הערה גדולה של אור תורה מגבורה של מעלה. שתיים, על ידי הופעת צדיקים גדולים מאוד. אז מה עם שני הדברים שהרב קורא להם פה? מה זו הערה גדולה של אור תורה מגבורה של מעלה? כל התורה כולה מפי הגבורה ניתנה, אבל הרב מדבר על גילוי של הערות מופלאות, נפלאות, עליונות, שעדיין לא הופיעו בחיינו. כי גבורה של מעלה זו עמידה. כשאומרים תורה מפי הגבורה ניתנה, אז ודאי שזה סודות גדולים, אבל גם מתכוונים לזה שמציאות עליונה מאוד ששייכת לקדיש בשמי מרועמה אילאה בית שכינתה, מציאות עליונה אלוקית שכביכול מצד עצמה לא שייכת אל העולם. כשמשה רבינו עולה למרום, אז שואלים מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? אומרים לקבל את התורה בה. אומרים המלאכים, אל הקדוש ברוך הוא, חמדה גנוזה שנברא קודם, שנברא עולם תף תף קוף עין דל לדורות. הכוונה היא שהתורה היא קדמה לעולם, והיא לא שייכת למציאות העולם הזה. זו אמת עליונה שכל תבנית וביטוי ומעשה בעולם הזה רק מגמד אותה. זה אורות שהם גדולים יותר מן הכלים שהעולם הזה יכול להופיע. אבל התורה הזו ניתנה לנו. כלומר, האמת הגדולה מופיעה אלינו כתוכן שהוא בונה חיים, שהוא בונה מדינה, שהוא בונה חיי אישיות יחידית וציבורית. זה נקרא גבורה של מעלה. כתוכן עליון ומופלא ושמימי הולך ומופיע אלינו בכלים שלנו, הסברות אלינו, זה מידת הגבורה. כמו אדם שיש לו עולם פנימי, עכשיו הוא צריך למצוא את הנתיבים לבטא אותו. נשאר למידת הגבורה. אם אדם יש לו, וזהו גיבור הכובש את יצרו. איך אנחנו מבינים איזהו גיבור הכובש את יצרו? אבל יש לו יצר הרע. הוא צריך לכבוש אותו, לחנוק אותו. לא לאפשר לו לבוא לידי ביטוי. זה גם גבורה. נכון, זה גם גבורה, זה לא עיקר הגבורה. עיקר הגבורה, הכוונה היא שיש לאדם יצר, כוחות יצירה ענקיים. אם היצר הזה יצא אל הפועל כפי מה שהוא נמצא בתוך החיים, אז הוא עלול להרוס. לא בגלל שהוא יצר, הוא יצר טוב. רק הוא לא מתאים אל הכלים, הוא לא מתאים אל בניין המציאות. מעשה ביהודי שנפגשתי איתו שבוע שעבר, שהוא לומד באיזה מקום, לא אגיד את המקום, והוא לומד אמונה מאוד ברצינות, והוא פילוסוף, וכל דבר הכי קטן זה שואלים אותו מה שלומך, אז אומר שלום, השלום שלך, שאלה קשה. הוא נפגש עם בחורה, עמדו להחליט להתחתן. כל עוד הוא נפגש איתה והוא הציג את עצמו, כלומר, בנה לעצמו את הדין, זה בסדר. עכשיו הוא החליט, לפני שהוא מתחתן, ראוי שהיא תכיר אותו מי הוא באמת. ישבו ביחד. אני לא יודע אם באמת בעומק אני מספיק וכולי וכולי, ובנה עולמות שלמים, פילוסופיים, אמוניים, כאלה גדולים, קיומיים, הכל מאוד מאוד קיומי, קיומיים כאלה. אמר לה, לפעמים אני רוצה להתחתן, לפעמים לא, אבל זה נובע מי שאני בעצם שייך לנפשות של עולם, אני לא יודע בדיוק איזה עולם, ומשהו, איפה הוא תלוי וכולי. קצור הבחורה, צלצלה, אמרה, ככה, פחות או יותר היא אמרה, כן, והוא יש לו עולם מאוד גדול, פנימי עולם מאוד גדול, אבל כשאתה בא להפגיש את העולם שלך, הפנימי, את היצר שלך, זה יצר, זה כוח אדיר, העולם הרוחני גם הוא יצר, גם הוא יוצר, זה עולם רוחני אדיר. כשאתה בא להופיע אותו לעולם, אתה צריך להופיע אותו לשפה של הקהילי, לבנות עם זה קהילי, זה גם כובש את יצרו. הוא אמר לה, לפעמים אני רוצה להיות אותך, אבל לפעמים לא. אבל זה בגלל שאני שייך לנפשות מתנועות, ואני יש לי שערות פנימיות, על זה אנחנו מברכים. רוקה הארץ על המים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, רוקה הארץ על המים. אנחנו כל כך מברכים את הקדוש ברוך הוא שהוא רוקה הארץ על המים. מסביר הרב, מסבירים מפרשים, שכשם שהיבשה היא נמתחה על גבי המים, כך גם אצלנו בנפש יש צעד ששייך לתהומות הנפש, שם זה דברים סוערים, אבל כל אחד הוא מצליח לבנות איזה מציאות מוצקה יציבה על גבי המים הללו. כמו שאנחנו יודעים, אגוז על גבי מים, עליו אביון החתם. אתה לא רוצה לקחת אגוז או כלי, אתה לא יכול להניח אותו על המים. אתה רוצה להניח אותו על הרובד המוצק של האישים. זה מאוד מאוד חשוב שלכל אחד יהיה רובד מוצק כזה, שעליו אפשר להתחיל לבנות בניין. כי ברגע שהרובד המוצק הזה נזדק, למטה הכל תהומות, בגלים, סוערים, אבל שם אי אפשר להתחיל לבנות בניין. הכל נופל. לאו היינו הנחתו, אומרת הגמרא. לכן, גבורה של מעלה, איזהו גיבור הכובש את יצרו, אני מסביר לכם עוד פשט. כאן יש של אדם יצר. זה יצר טוב. היצר הזה הוא יצר רע, כשהוא מופיע כוחות אדירים, אבל לא באופן שהוא יכול לבנות כלים. לבנות עולם, לבנות משפחה, לבנות בית, לבנות. אבל, אדם שהוא גיבור, אז הוא מצליח את העולמות הפנימיים שלו, שהם באמת רועשים וגועשים, והם אדירי איומה, ממש. אבל הוא מצליח לבנות איתם, להופיע מהם גם סדרי חיים מגובשים, מסודרים. אנחנו, לא אומר כולכם, אבל אולי יש אנשים פה כמוני, שהם לא כל כך מבינים על מה מדובר. כיוון שהעולם האמוני רוחני שלנו הוא לא מספיק סוער. חז"ל ממשלים את החוכמה הפנימית לים, ים החוכמה. התורה הנגלית דומה ליבשה. התורה הפנימית דומה לים. ובעלי הרזים, בעלי הקבלה נקראו נוני ימה. דגי הים. למה? בגלל שהם שוחים בעולם החוכמה הפנימית. עולם החוכמה הפנימית נקרא ים, בגלל ששם באמת קשה לבנות מוצקות. זה הבעיה של מי שנכנס ללמוד פנימיות התורה לפני שהוא למד נגלה. עולם של פנימיות התורה זה עולם שקשה לבנות בו מוצקות. כל נפגש עם הכל, זו מציאות מאוד גדולה, ותמיד אתה בעצם עוסק באינסוף ולא בדבר הגבולי. אבל מי שמצליח יכול לרקוע הארץ על המים, כי לבנות מציאות מוצקה, מגובשת, מסודרת, שאפשר להתחיל לבנות עליה בניינים, שזה צעיר גבורה. אז מי שבאמת העולם האמוני שלו הוא עולם אינטנסיבי, ועולם שהוא ממקד את תשומת הלב הפנימית שלו, אז הוא מרגיש בתוכו שיש יצר רוחני גדול. את היצר הזה הוא צריך לבנות, להתחיל לבנות ממנו, את היצר הרוחני הגדול הזה, הוא צריך להתחיל לבנות ממנו סדרי חיים שיביעו, שזה יצר גבורה. זה כבר עוד פשט. איזה הוא גיבור, הכובש את אותו, זה כבר גבורה עליונה. יש גבורה תחתונה, יש יצר הרע, שאדם חונק אותו, מונע ממנו לצאת אל הפועל. למשל, יצר המין. לא, פתאום, יצר המין זה יצר טוב. אלא הוא צריך לבנות כלים. אם הוא לא מופיע בגבורה, אלא מופיע, איך קוראים למי שחז ושחוטה בעריות? חסד. חסד הוא כתוב בתורה. לא כל כך חסד ביצרד עריות. כמה? שיצרד העריות מופיע באופן שהוא רק בונה שפע, משפיע, בלי יכולת לתעל עצמו לפי הכלים. אז הוא מתפרץ בשטף כל כך גדול, זה נפלא. זה חווייתי, זה מרגש, זה לופת את האישיות. הלוואי שכל לימוד אמונה שלנו היה כל כך חווייתי כמו היצר הרע. זה יצר טוב. אלא כשהוא לא מופיע, כשהחסד הזה לא מופיע בגבורה. כלומר, כשהשפע הגדול הזה לא מופיע באופן שהוא... בסדר, זה יצר אדיר והוא עסוק לבנות חיים ורק כמה שיותר חיים זה נפלא. ועכשיו כדי לבנות חיים צריך לבנות לפי הכלים. יש כלים, איך בונים חיים? למשל, זה צריך... יש ימי תומה, יש ימי תארה, יש אשתי, יש עריות וכו' וכו'. צריך שהחסד יופיע בגבורה. רק שהחסד מופיע בגבורה, אז הוא בונה עולם. להופיע, תורה מפי הגבורה ניתנה כבר. התורה זה תורת חסד. זה שפע עצום, שהוא עסוק לבנות מציאות. תורה, המפגש עם תורה הוא לא נועד כדי לאפשר לאדם להירפא מחולאים שלו. יש לפעמים חושבים, לא אתם, יש לפעמים חושבים שהתפקיד של ישיבה זה להיות בית חולים. מה הכוונה? אדם מגיע עם כל הסיבוכים. עכשיו יש לו זמן לטפל בכל הסיבוכים. אז הוא הרבה זמן עוסק בסיבוכים שלו. הולך לרב פלוני, מדבר על הסיבוכים. אחרי זה הולך לפלמוני. בין לבין, בין לעסוק בסיבוך אחד, הסיבוך שלו גם קצת לומד. אבל ישיבה זה... בית בריאות, לא בית חולים. בית בריאות זה מקום שגם יש אפשרות להציף כל מיני סיבוכים ולרפא אותם. אבל תורה, זה קודם כל זה חסד גדול. כי תורה היא משנה, היא מחוללת מציאות. כל דבר שהוא מקרין על המציאות ומשנה אותה זה חסד. אבל כדי שהתורה שאנחנו לומדים באמת תופיע ותשלם מציאות, היא צריכה להופיע בגבורה. היא צריכה להופיע באופן שהוא פונה אל הכלים שלנו לבנות אותם. אז מה זה להאיר? אור תורה מגבורה של מעלה, כלומר מציאות עליונה, שצריכה להופיע אלינו הערות של תורה, הערות נסתרות, שצריכות להופיע אלינו בצורה שבונה את המציאות. אם אדם נפגש עם פנימיות התורה, אבל זה דבר כל כך פנימי, כל כך עליון, בשפה כל כך פנימית, שזה לא מוגש אלינו באופן שבונה מציאות. אז זה לא מספיק כדי להירפא ממחלת החוצפה. כי מחלת החוצפה זה מחלה שאומרת, רבותיי, יש פה כלים. זה לא מספיק האורות. לא מספיק שיש עולמות של הסברות עמוקות. יש פה כלים. כלים, הכוונה, יש פה מדינה, יש פה חיים, יש פה ליברליזציה, יש פה כסף, יש פה בריאות, יש פה אומנות. תנו לי אורות שנותנות, מעריכות את הכלים. מעריכות, מעניקות להם משמעות. אז לא מספיק להופיע הסברות של רזי תורה. צריך להופיע הסברות של רזי תורה באופן כזה שיעירו אור חדש על הכלים. כנראה, האורות שהיו עד עכשיו, ההסברות שהיו עד עכשיו, הן לא היו מתאימות לכלים כאלה גדולים. כי עובדה שכדי לבנות הכלים הללו, היה צריך לבעוט באורות. סימן שמי שהיה עסוק לבנות את הכלים, הוא לא הרגיש שהאורות הללו מחיים אותו. אז עכשיו בנו כלים. אבל כדי לבנות את הכלים, באמת, צריך עכשיו להשפיע עליהם אורות. אבל איזה אורות צריך? צריך אורות חדשים. אורות שיופיעו אלינו מגבורה של מעלה. ולכן הרב אומר, דבר ראשון שצריך, כדי שהסיגים של החוצפה ידעכו, ותישאר רק החוצפה המתוקנת, זו הערה גדולה של אור תורה מגבורה של מעלה. וביחס לזה, נקרא את הפסקה, חלק קטן מהפסקה באורות התשובה, אני לא יודע אם יש לכם את זה, אני חושב שלא ציימתם, אני לא אמרתי לצלט, רק אני אקרא פסקה ידועה בפרק ד' של אורות התשובה, החוצפה דאיקוותא דמשיחא באה, מפני שהעולם מוכשר כבר לתבוע את ההבנה איך כל הפרטים מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. טוב. עכשיו אומר הרב כך. כיוון שההתרשות של לומדי התורה גרמה, שאור תורה פנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית. כלומר, כדי שאור תורה פנימית יופיע, זה לא עוזר שיהיו מכוני קבלה. צריך אנשים רוממים, בעלי קדושה עצמית. תכף נמלד הזה. זה לא הופיע בעולם כראוי. אז התביעה לבנות כלים באה כשבעלי האורות לא יכלו להגיש אורות שמתאימים אל הכלים הללו. ומזה באה הריסה הנורא. עכשיו הרב אומר, אנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה. אבל התרופה העליונה זה לא ללמוד פנימיות התורה, אלא הוספת כוח בכישרון הרוחני. כי זה לא יעזור זה שעכשיו יהיו הרבה אנשים שיגידו פנימיות התורה. צריך שיהיו אנשים ששייכים לזה, שתשומת הלב הרוחנית שלהם מוקדשת לזה. אתם יודעים, אנשים שלומדים אמונה, אבל לא יודע שזה מה שצריך ללמוד, כי הם אנשים שעסוקים לבנות את העולם הרוחני שלהם. זה השיח שלהם, זה ההתעניינות שלהם. זה הכשר כדי לפגוש תוכן שהוא יותר עמוק ממה שפגש לי עד היום. אם אני לומד דברי הרב, אבל אין לי את התביעה לזה, אין לי את הצורך לזה, כמו שאומר הרב, סימן באורות התורה. מי ראוי ללמוד פנימיות התורה? אומר הרב, יש כמה סימנים. סימן אחד, הוא כבר לא מסתפק בהסברות הנגלות. כלומר, זה לא מרווה את צמאונו. לא הכוונה, זה לא הסבר מספיק טוב בשכל. לא מסביר, טוב, תמין יותר. יש לו צמאון. יש לו צמאון. צריך להיות אדם רוחני, אדם רוחני, זה אדם שיש לו צמאון רוחני. לכן אומר הרב, כדי להופיע תורה, אור תורה מגבורה של מעלה, צריך קודם כל הוספת כוח בכישרון הרוחני. לאט לאט התפיסה נעשית יותר מעודנת, יותר מופשטת, יותר רוחנית. האדם חפץ לשמוע הסברות פנימיות. הוא מקדיש לזה את תשומת הלב שלו. זה הפך אצלו להיות סוגיה שהוא עוסק בה. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם. לכן, ביחד עם הערה גדולה של אור תורה מקבורה של בעלה, כותב הרב, הופעת צדיקים גדולים מאוד. כלומר, אומר הרב, כדי לרפא את מחלת החוצפה, צריך שיופיעו אנשים צדיקים גדולים מאוד. מה הכוונה אנשים שהם צדיקים גדולים מאוד? מסביר הרב במקומות אחרים. אנשים שיש להם סגולת נפש של צדיקות. אדם שהוא גדול, צדיק גדול. מה זה צדיק גדול ומה זה צדיק קטן? זה לא עניין כמותי. זה עניין, יש אחד שהוא מתנהג כמו צדיק. אבל העולם הפנימי שלו הוא לא עולם של צדיק. צדיק גדול זה צדיק שסגולת הנפש שלו, העצמות הפנימית שלו, היא עצמות של צדיק. זה אדם גדול. אומר הרב בעדר היקר, יש אנשים שאתה יכול להיות מושפע מהם, זה מתחיל בשעה שהם פותחים את הפה, לפני שהם פותחים את הפה. אתה לא יודע מה הם אומרים. כלפי חוץ נראה אותו דבר. לא מצד אם הוא יש לו תדמית או לא תדמית. כאן אדם שיש לו סגולת נפש, אז גם כשהוא מלמד אותך, הרבה יותר ממה שאתה מבין בלימוד, זה במפגש עם האישיות. זמי הרב צריך שיתחילו להופיע, ומתחילים ברוך השם להופיע, אנשים גדולים, גדולים בצדיקותם, עובדי השם, אולי אני אכניס עוד מילה, לא חושב שזה מה שכתוב פה, אבל אני כבר מוצא מקום. צריך גם להיות עובדי השם. חלק מההתפתחות, אני מוצא מקום פה, אני אומר פה משהו שאני לא בטוח שהרב כותב פה, אבל אני חלק מהמוסר השבועי, ואני מכניס את זה פה. רבותיי, חלק מההתפתחות של בחור ישיבה, זה גם התפתחות בעבודת השם, להיות עובד השם. למשל, תפילה. למשל, התנהגות. כלומר, הכוונה, זה לא איך מתנהגים. אדם שמתמלא בתורה, זה מופיע בכל האישיות שלו, זה לא מופיע רק בלימוד שלו. תכוון לומר שסגולת הנפש שלו משתנה. האישיות שלו מתהפכת, זה בא לידי בדיוק גם בעבודת השם. בהרגשות שלו. בייחוד בתפילה. אבל לא רק בתפילה. בדיבור שלו, ביחס שלו. צדיקים גדולים מאוד, אני חוזר רגע לפסקה שלנו, זה אנשים כאלה, זה אישיות של צדיק. אישיות מקרינה, אישיות משפיעה, אישיות מלאת הערה. למה צריך צדיקים גדולים מאוד, אתם יודעים? בגלל שצריך אורות שמופיעים בכלים. בלשון הפסקה שלנו, או בלשון צדיק, תורת חיים. תורת חיים הכוונה, תורה, אדם שמלא בתורה, והתורה הזו היא שוכנת בתוך החיים שלו. אתה רואה את זה במבט שלו, אתה רואה את זה בתנועות הידיים שלו, אתה רואה את זה בדיבור שלו, אתה רואה את זה בבית שלו, אתה רואה את זה בחינוך הילדים, אתה רואה את זה, אתה רואה שהוא צדיק. אני נסעתי, יום שלישי שעבר, נסעתי עם יהודי צדיק כזה. Okay, סתם אני, זה, נסעתי איתו במכונית. נראה לי שלא היה אחד שהוא יכל לתת לו לעבור בכביש או מכונית זה שהוא לא נתן. כלומר, אבל אני מתכוון לומר, זה לא הנהגה חיצונית. זאת אומרת, זה הנהגה פנימית. כמו שאנחנו יודעים, אברהם אבינו הוא מידת החסד. מה הכוונה שאברהם הוא מידת החסד? הכוונה, אברהם אבינו הוא לא מתנהג בחסד. הוא אפילו לא רק אוהב חסד, הוא חסד. ככה צריך להיות אדם שהוא תורה. יש אחד שהוא תורה זה אצלו חסד, יש אחד שהוא תורה זה גבורה, יש אחד שהוא תורה זה אמת, יש אחד שהוא תורה זה... אבל אדם צריך להיות הוא תורה. אז זה מה שהרב אומר. שכדי לברר בתוך החוצפה עצמה, בין החוצפה החיובית לחוצפה השלילית, צריך לשני דברים. אחד, הערה גדולה של אור תורה מגבורה של מעלה, הכוונה שיופיעו תכנים פנימיים שעד עכשיו לא יתגלו ויופיעו בצורת הסברה כזו שתאיר את העולם. כי גם עד היום היה לומדי פנימיות. בטח שהיה לומדי פנימיות, אבל זה הופיע בחסד בלי גבורה. כלומר זה הופיע אל המציאות, אבל לא באופן שבנה כלים, שהעריך כלים. עכשיו הדור עוסק בבניין כלים. כדי שיופיע אורות כאלה שיתאימו אליו, צריך אור תורה פנימית בגבורה של מעלה. זה אחד מהחידושים הגדולים של הרב. כי הרב, שהוא עוסק בתורה הפנימית, והוא צדיק פנימי כזה, הרי היו הרבה לומדי קבלה. מה מיוחד ברב? אבל ברב, האור תורה הפנימית, האור תורה העליונה, מופיע מגבורה של מעלה. כלומר, הוא מופיע באופן כזה, שהוא בונה כלים, מכונן כלים. אצל הרב, הסברות הפנימיות מופיעות באופן כזה שהן מאירות את המציאות. מאירות את המציאות שאנחנו עסוקים בה. אתה, כמו שאנחנו למדנו, סתם אני לוקח דוגמה, אני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. אתה רואה תופעה כזו שאנשים רוצים לבנות חיים כאלה שמזדהים איתם באופן טבעי. כן? והרב אומר, דע לך, זה מואר ממדרגת אליהו. אז אפשר ללמוד על גילוי אליהו. אפשר להגיד, זה הערך העליון של התופעה שאתה רואה למעשה. זה דבר מיוחד ברב. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך צדיקים גדולים מאוד. אנשים שבסגולת נפשם הם צדיקים. לא רק שמתנהגים כמו צדיקים, מדברים על צדיקים, לומדים ספרן של צדיקים. צריכים שם צדיקים גדולים, צדיקים גדולים, צדיקים בסגולת נפש של צדיק. שהם עובדי השם באישיות שלהם. כן?
איך אפשר להגיד צריך אנשים שהם כאלה? אם הרב
מקודם
אמר שזה, אולי זה דבר נרכש, אבל זה דבר שצריך לרבות
צימון
שקיים פה.
כן, אז אתה צודק. אז קודם כל, כן, אתה צודק, אני אסף את המילה שלא כתוב. כתוב שזה יבוא, תבוא על ידי הערה גדולה, על ידי הופעת צדיקים גדולים מאוד. אז קודם כל היא תבוא. זאת אומרת, אולי זה לא מטלה שמוטלת על אדם, אבל אולי יש פה אנשים שהם צדיקים גדולים מאוד, שבסגולת נפשם. כי הם צריכים לעבוד על, על הניגון הזה. כלומר, אני אומר, אנחנו צריכים להתרגל לזה, שמעבר לכל ההופעת הגלויות, יש גם סגולת נפש. וסגולת הנפש היא הרבה למעלה ממה שאנחנו יכולים לפגוש על ידי הדיבור והשפעה הגלויה. ולכן אחד הספרים שמאוד מאוד מחנך לזה, והרב חוזר שם הרבה, זה הרבה, זה עדר היקה. כי הרב כותב על האדרת, הרב כותב שהמשפט כתב, שהרבה הרבה יותר ממה שפועלים כל בעלי השפעות הגלויות, פועל צדיק אחד כזה. אתם מכירים את המשפט הזה? הרב כותב ככה. אז הרב כותב, הרב כותב את זה, אני עכשיו נמצוא את הדבר הזה, אני לא יודע, אבל הנה, תשמעו רבותיי. אמנם לא רק מהלוחמים בפועל, זה הכוונה המלחמה נגד ההשכלה, לא רק מהלוחמים בפועל תצא העזרה העיקרית, לא כל כך מכתיבת מאמרים שמריחים ריח מלחמה, כי אם מניצחון הקדושה, המוסר והצדק המתגשם בחיים ובמעשה. כלומר, כשרואים אישיות שהקדושה, המוסר והצדק מתגשמים אצלה בחיים ובמעשה, יש מזה להועיל במלחמה יותר מהרבה כתיבות מאמרים ופעולות גלויות. חכם גדול אחד, צדיק גדול, חכם גדול אחד, גאון בתורה, צדיק במעשיו וישר במידותיו, יפעול במהלך חייו ובהשפעתו, יוצאת על פי רוב דווקא בלי שום כוונה מצידו, הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מליבות. אמנם, ראויים מהם המכשירים להתקבל בתוך כלים עוזרי. הכוח הספרותי והשפעת הדרשה ראויים הם תמיד להיות מתלווים על השפעת אחרים עצמה, וכו' וכו'. אבל, כוח הכרעה צריך שיהיה תמיד סגנון החיים עצמה, על כן ידע ישראל מאז כמה גדול הוא ערכה של תורה ואיך תלמידי חכמים וצדיקים מצד עצמם. אני חושב שהמפגש עם אנשים כאלה שהם צדיקים בסגולת הנפש שלהם, הוא מפגש שמאוד מאוד חשוב לאדם, תלמידים כמונו במהלך חיינו, לדאוג שאנחנו ניפגש גם עם אנשים כאלה. כי מפגש עם אדם כזה לפעמים הוא מחולל, סוגל לחולל ממש בין היפחתה ואתה להישחר. ואישיות כזו שהוא והתורה זה לא שני דברים. שחד יודע ללמד תורה, להעביר שיעורים בתורה, אבל הוא זה עדיין לא התורה. אתה רואה? אתה רואה באישיות שלו שהוא עדיין לא התורה. אבל אישיות כזו שהוא זה התורה, הוא זה הקדושה, הוא זה המוצר והצדק המתגלה בחיים ובמעשה, אישיות כזו היא תועיל לברר בין החוצפה הטובה, התועלתית, לבין החוצפה של סיגי. לפי על זה הרב את הפסוק, או צדיקים ישמח, נר רשעים ידעך. אם או צדיקים יאיר, אז נר הרשעים ידעך. בלא החוצפה דעיקבת דמשיכה. עכשיו, המשפט, בסדר? אבינו.
מה הכוונה פה של גבורה?
גבורה של תוכן עליון. שהוא הרבה, מצד עצמו הרבה למעלה מן הכלים. אבל כשהוא מופיע באופן כזה, שהוא מתאים את עצמו אל הכלים, יכול להתגלות רק גם בשפה של הכלים, כלומר גם בשפה של החיים בעולם הזה. למשל, תכני התורה, הם הרי קדמו לעולם. זאת אומרת, הם לא שייכים אל העולם. הם לא מתחילים מן העולם. נכון? האמת האלוקית היא למעלה ממה שאפשר להופיע אותה במעשה. אבל, נכון? למשל, אם יש לי רגש נפשי, יש לי רגש, יש לי עולם נפשי. אם היה לי נגיד את הנפש שלי, אבל החיים שלו היא חיים של נמלה. הייתי בחיים של נמלה יכול להביע את המאוויים הנפשיים שלי? לא הייתי מסוגל, נכון? נכון? מה שיש אצלך ברוח ובנשמה, גם החיים שלך האנושיים לא יכולים להופיע. כלומר, מה היחס בין הטוב, האידיאל של הטוב, ובין מעשה טוב? אדם עושה מעשה טוב, האידאל של טוב הוא הרבה יותר עליון. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא ברא במציאות את מידת הגבורה. ומידת הגבורה זו מידה שהאור האלוקי מופיע אל העולם הזה במעשה שהוא מתאים לפי מידת הכלי, אבל הוא מופיע את האור בתוך הכלי. אז אם לי יש יצר, כן, יש לי יצר להרבות חיים, אבל אני מופיע אותו בסדר, זה, הסדר הזה לא לקוח מדור, אני צריך לכבוש את היצר הזה, כי היצר הזה הוא באמת הוא חסד. האידיאל להרבות חיים הוא אידיאל בלי גבול. אבל כדי לכונן חיים בעולם הזה צריך שזה יהיה עם גבול. אני צריך לעשות את זה עם אישה אחת, צריך לעשות את זה עם מישהי שהיא לא מהמשפחה, צריך לעשות את זה בזמני טהרה, יש כל מיני דברים, נכון? אז אני צריך יצר החיים. למה יצר החיים הוא יצר כזה? כי האידיאל שלו הוא בלי גבול. יצר המין הוא כל כזה כי האידיאל שלו הוא באמת בלי גבול. צריך להרבות חיים בלי גבול. אבל בעולם הזה להרבות חיים בלי גבול זה עם גבול. לכן צריך גבורה.
הגבורה זה ההתאמה לעולם הזה.
נכון, התאמה אל הכלים.
זה הגדלת הכלים או...
לא, זה וההופעה של האור.
אתה יודע מה
הרבה ביטור,
מה נמלה?
לא, אז אמרתי, אם נגמשה היית מצליח להביע את הדברים הנפשיים שלך לתוך כלים של נמלה.
אז זה צמצום.
זה נכון, לכן גבורה זה צמצום.
גבורה זה לא צמצום, זה יכול להיות גם הגדלה.
יכול להיות. וזהו גיבו, הכבוש את יצרו. בדרך כלל גבורה זה לצמצם את החסק כדי שיוכל לבנות איתו כלים. זה דבר מאוד חשוב. טוב, אבל אני אומר, אני לא משתמש בזה, בתור תביעה עלינו במובן המוסרי. עכשיו תביעה עלינו. הכוונה, צריך להבין לאיזה אנשים הרב מצפה שיעירו את הערת הדור. אדם חושב, הוא רוצה להשפיע, אז הוא חושב, אם אני אלך ואני אשפיע ואני אגיד, זאת היא ההשפעה. ההשפעה האדירה באמת, זה ההשפעה כשמופיע אישיות כזאת. שהיא מצליחה להגשים את העולם הערכי בחייה, וחייה הם פשוט משוקים בלחלוכית של אידיאל כל הזמן. ורואים את זה באידיאל, בשפה, במעשים, ובהתנהגות, ובאחרות המעשיות. אז אתה רואה, כשאתה רואה אדם שהוא לא רק יכול ללמוד לך מה זה ביטחון בהשם, אלא חי ביטחון בהשם, אז זה... זה פועל יותר מכל לימוד. אז זה סגולת קניין תורה. זה סגולת הלימוד באישים. עכשיו מסיים הרב את הפסקה בעוד תועלת היוצאת מן החוצפה. מעניין למה הרב מביא אותה בסוף. בלא החוצפה דעקבה דמשיכה. לא היה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי גמור. רק על ידי התאבות ההרגשות שעל ידי החוצפה, יהיה אפשר לקבל הערות שכליות עליונות מאוד. סוף סוף, שהכל ישוב לתיקון גמור. אז יש עוד פעולה שפועלת החוצפה בעקבות הדמשיכה. נראה כאילו הרב מונה פה פתאום עוד איזה פעולה. אבל אחר כך נראה שזה משלים את מה שבדיוק אמרנו למעלה. החוצפה פועלת את התאבות ההרגשות. הכוונה, כיוון שהחוצפה היא לא מעריכה כל כך את התכנים. היא לא מתרגשת מהם. וההרגשות נעשות יותר גסות. יותר חומריות. אדם רוחני זה אדם שכל עשוי להיות אחד כזה שכל סעיף רוחני הוא מרגש אותו. אני משתמש בביטוי לא כל כך נכון, מרגש, אבל אני מתכוון לומר ש סליחה, בחיינו השכל הוא מקור האורות והרגש שם נמצאים החיים. שהחיים מאוד מאוד מעריכים את התכנים, זה אפילו די בתוכן קטן כדי שכל החיים ישתעבדו אליו. חוצפה הרי היא דואגת לבניין הכלי. זאת אומרת, תנו לנו חיים מרגשים, תנו לי חיים דמיוניים, תנו לי חיים מלאי מאוויים, קחו מכאן את הערכים, את החשבון הקר, את המחויבות. אני רוצה עולם שהוא מלא דמיון, רגש ורצון, בלי שכל. אני רוצה שכל, אוהב הרבה שכל, אבל לא בחיים. אוהב הרבה חיים, בלי שכל. אומר הרב, זה יוצר את התאבות ההרגשות. כמונו למשל, שהעולם הרגשי שלנו הוא עולם קצת חומרני. אנחנו עשויים להרגיש כאבים פיזיולוגיים, ועשויים להרגיש כאבים נפשיים במובן שנוגע אלינו באופן פרטי. אנחנו פחות רגישים ומרגישים דברים רוחניים. צער, מופעה של דברים רוחניים. זה צריך עידון. חלק מהתהליך שאדם עובר מתור מפגש עם תורה, זה התעדנות הרגשות. לאט לאט, העולם הרגשי שלו מתחיל לאבד את הצורה הגולמית, המסורבלת הזו, של רגש חומרי. ולאט לאט הוא מתחיל להתעדן ולהרגיש דברים רוחניים. מאוויים לדברים רוחניים, חשק דברים רוחניים. זה מתגלה גם במישהו מצטער בצרת הציבור, ומתחיל להיות נוגע לו. אבל החוצפה היא גורמת להתאבות הרגשות. והתאבות הרגשות היא מאפשרת לבאר רזי תורה בגילוי גמור. מה זה לבאר רזי תורה בגילוי גמור? זה דומה למה שאמרנו למעלה, הערה גדולה של אור תורה מגבורה של מעלה. לבאר רזי תורה בגילוי גמור, הכוונה שישנם הסברות מאוד מאוד עליונות, שאפשר לבאר אותם עכשיו בהלבשות נגלות. כמו למשל, תורת הרב. הרב כותב שכדי שכל המהלך של הופעת העמקה באמונה יתחיל להתפשט בהמון, צריך את התאבות הרגשות. לולא התאבות הרגשות, אפילו סעיף שכלי קטן, כל כך היה מרגש, שלא היה מאפשר לקבל הערות שכליות עליונות מאוד. אז כדי להביא מה הרב כותב, נלמד את הפסקה שצילמנו מאורות הקודש. פסקה שנקראת נגוהות מאופק. זו כותרת של הרב הנזיר. זה לא כותרת של הרב. אני רוצה להשתמש בה, רגע להבין, להסביר, מה זה נגוהות מאופן? נגוהות זה הערות קלושות. נוגה זה הערה קלושה. כמו מלאים זיו ומפיקים נוגה. זה מלא הערה. מה זה מצליח להוציא מהערה הזו? קצת. הנגוהות הללו באים מתוך אופל. יש תפקיד לאופל, להפעלה. התפקיד של ההפעלה שאפשר עכשיו להוציא נגוהות. לולא ההפעלה, אז היו מוצאים רק הערות גדולות. ואתם יודעים מה קורה כשיש אור חזק מדי? מסתנברי. אז אי אפשר לעמוד מול אור חזק מדי. אם יש חשבונות מאוד עליונים ופנימיים, אבל אני, החיים לא מתרגשים מהם כל כך. אז אפשר להחזיק מעמד בהערות שכליות. פעם, כדי ללמוד רזי תורה, היה צריך אנשים, גם היום, כדי ללמוד באמת סודות התורה צריכים. אבל פעם אפילו רזי תורה, כדי ללמוד אותם, היה צריך להיות אדם שהוא טעון רוממות וקדושה עצמית ברמה מאוד עליונה. היום, יש בהסברות של הרב, שמאירות את חיינו, ואנחנו מסוגלים ללמוד אותם ולחשבן אותם, אף על פי שהחיים המוסריים שלנו עדיין לא שם. ואומר הרב שזה בא על ידי החוצפה בעקבות הדמשיכה. כל התופעה הזו שהיום היא מאוד מאוד נפוצה. לפעמים, טוב, היא מאוד נפוצה. הסברות של חבד, של הרב, הסברות נוספות, הרב אשלג, המון כל מיני הסברות. לא, נקפתי כמה סוגים, לאו דווקא אלה, אני מתאמן ולא כולם שווים, אבל אני לא מבין בהם כל כך, אבל כבר די, היום יש מאוד מאוד רצון ללמוד דברים ולהתבונן ממבט פנימי. אז יש כאלה שמשתמשים בשפה פנימית, יש כאלה שרק התוכן הוא פנימי, אבל השפה היא גלויה, כמו הרב, כמו הרבה הסברות של חב"ד לבני הישיבות, מה שנקרא תורת חב"ד לבני הישיבות, זה דברים מצוינים, ממש, שם דברים מאוד עמוקים ומצוינים. ודאי שאנחנו, היה לנו כאלה חוברות. מכל מקום, כל זה מתאפשר בגלל, לא בגלל שאנשים הם יותר, בגלל שאנשים בחיים שלהם הם פחות. אבל הרגשות, בגלל שהרגשות הם אבים, והחיים לא מיד טסים לאיפה שהשכל נמצא. דווקא בגלל זה אפשר לקבל הערות שכליות גם אם החיים לא נמצאים שם. אז כדי להבין את זה, יש פה פסקה באורות הקודש. שהיא משלימה לנו את הפסקה שלנו. נגורות מאופל, ככה הרב הנזיר קרא לפסקה הזאת.
יש...
אז רק נקרא את זה ואחרי זה יסוד החוצפה יסגה דבעקבת דמשיך הרובה מתמעטות ההופעה הרוחנית למטה. ההופעה הרוחנית בחיים מתמעט, והרעיונות הנצלים המוסרים הנעלים, גם אם לומדים אותם, אינם נתפסים בליבות בני אדם, על כן החומריות מתגברת. אז זה לא טוב. מהרב, אבל יש בזה יסוד של תיקון. אבל זה היסוד המאיר שהיה בדורות הקודמים מתפשט למטה, לא איבד את אורו, כי אם התכנס למעלה בספרות העליונות, ועל פי זה נתרבה האור בנשמה בגניזתה הפנימית. כלומר, דווקא בגלל שהערות לא שוכנות בחיים, אז מהרב יש בזה תהליך כזה שהן מאגרות, נגנזות בפנימיות הנשמה. ויש יכולת לאדם ללמוד עליהם, גם אם החיים שלו לא מכילים אותם. האור הזה שמתרבה בנשמה, מתרבה. דוחק הוא את הפריסה, אשר נתפשטה לצד התחתית. ואז יוצאים נגועות מאופלים, שעל ידיהם מתגדלות התכונות המעשיות. ההכרות הגשמיות מתעמקות ומתגברות. ומכינות הן בהתגברותן בסיס גדול להערה רבה שתבוא בשפעה גדולה בבואתו להיגלות כל ההוראה המכונסת שנתעלתה. ובו יבוא אז אורו של משיח בהפתעה נפלאה מאוד. מה הרב אומר פה? כדי להסביר את זה כבר נראה שבוע הבא. שבוע הבא גם משתדל ללמוד כבר פסקה מים שקשורה לזה.